ויהי בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוקים דרך ארץ מפלישתים, כי קרוב הוא, כי אמר אלוקים, פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה. והמשך, וידבר השם אל משה לאמור, דבר בני ישראל וישובו ויחנו לפני פי החירות, בין מגדול ובין הים, לפני בעל צפון נכחות תחנו על הים. ואמר פרעה לבני ישראל, נבוכים הם בארץ, סגר עליהם המדבר, וחיזקתי את לב פרעה ורדף אחריהם, והכבדה בפרעה ובכל חילו, וידעו מצרים כי אני השם, ויעשו כן. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, שידבר על בני ישראל, ויעשו איזה פעולת עטייה, לחזור בחזרה, וישובו ויחנו לפני פי החירות, ופרעה יחשוב שנבוכים הם בארץ, סגר עליהם המדבר, וכתוצאה מזה פרעה יחזק את ליבו, והוא ירדוף אחרי ישראל, ואז יכבדה בפרעה ובכל מצרים, וידעו מצרים בכל חילו, וידעו מצרים כי אני השם. ומה קורה אחרי זה? כלומר, הקדוש ברוך הוא מודיע מראש, תדעו, יש פה תרגיל, יש כאן איזה פעולה שמטעה את המצרים, כדי שיהיה עכשיו איזה עוד נס גדול של קידוש השם. והמעשה הזה מצליח. ספר העיקרים מסביר שהקדוש ברוך הוא לא מנע מפרעה את הבחירה, אלא רק גרם שלכאורה שיהיה לו אפשרות לטעות, אבל אם באמת היה מחפש את האמת, לא היה טועה. אחרי שפרעה ראה את כל הניסים שהקדוש ברוך הוא עשה לישראל במצרים, מה יש עוד לערער או לפקפק בכך שהקדוש ברוך הוא בחר בישראל והוא מגן עליהם ולא כדאי להתעסק עם בני ישראל? אבל פרעה יצרו גובר עליו, והקדוש ברוך הוא לא מונע ממנו את הבחירה, הוא מאפשר לו לבחור. כי אם לא יהיה איזה פעולת הטעיה, אז אין לו בחירה בכלל. הוא יודע שריבונו של עולם הוא גדול, והוא בחר בעמו ישראל, והוא מוציא את ישראל ממצרים. אבל כל הסדר, סדר הקדוש ברוך הוא, שישראל מבקשים לא לצאת ממצרים לחלוטין, אלא מבקשים לצאת לשלושה ימים, להתפלל להשם, לעבוד את השם. ופרעה כל הזמן חושב, מה, כנראה שאין להם, שלקדוש ברוך הוא, אלוקי ישראל, אין כנראה את הכוח ממש להתמודד איתי ישירות, לבוא ולהגיד, עזוב את בני ישראל, תוציא אותם ממצרים. וזה גורם לפרעה כל הזמן לטעות. כל הזמן ישראל חוזרים ומבקשים, אחרי מכה ראשונה, השנייה, השלישית, מבקשים לצאת לכמה ימים. אם כבר תבקשו לגמרי לצאת, מה אתם צריכים לחזור למצרים? מה אתם צריכים שיעבוד מצרים? משהו כאן לא ברור, וזה גורם לפרעה לחשוב שאולי בכל זאת הוא יכול להתגבר על ישראל ועל כביכול. עכשיו שישראל כבר יוצאים ממצרים, שוב פעם אותו הדבר. הקדוש ברוך הוא אומר שפרעה יתרשם כי נבוכים הם בארץ. אם יבחור בטוב, ינצל. הוא יכול לבחור בטוב ולהבין שריבונו של עולם כבר עשה מספיק סימנים ומספיק אותות ומופתים ומכות, שכבר ברור שריבונו של עולם מגן ישראל ואי אפשר להתמודד עם הקדוש ברוך הוא ועם ישראל. אבל הוא טועה עוד פעם. והוא רודף אחרי ישראל. והקדוש ברוך הוא הודיע לישראל, אל תפחדו. והנה פרעה מתקרב, וישראל עומדים על הים, מצד אחד פרו, מצד שני הים, משני הצדדים המדבר, וישראל נבלים והם מאבדים פתאום את כל הביטחון וצועקים אל השם. הרי כמה רק זה אתה הקדוש ברוך הוא אמר שכאן הולך להיות נס גדול מאוד, ידעו מצרים כי אני השם. אבל בכל זאת פרו הקריב, וישאו בני ישראל את עיניהם ויראו את בני מצרים נושא אחריהם, ויראו מאוד ויצעקו בני ישראל אל השם. ואמרו אל משה, מבלי אין קברים במצרים לקחתנו למות במדבר, מה זאת עשית לנו להוציאנו ממצרים? הלא זה הדבר אשר דיברנו אליך במצרים למור, חדל ממנו ונעבדה את מצרים, כי טוב לנו עבוד את מצרים ממותנו במדבר. ישראל נבלים אחרי זאת פחד, פחד מוות. אתם יודעים שבני ישראל אומרים חז"ל שהיו ארבע כיתות שעמדו על הים. כת אחת הייתה מיואשת לגמרי. היא אמרה, ניפול לים. די, אין מה לעשות. במקום להיכנס למאבק עם מצרים, ואז אנחנו, באיזה איסורים נוראים, נתאבד, קפוץ לים. כת שנייה אמרה, נחזור למצרים. כת שלישית אמרה, ננסה מלחמה. כמה שנצליח, נצליח. חלק אולי לא יצליחו, אבל חלק ינצלו. וכת רביעית אמרה, נצעק. נצעק. נצעק לשם, נתפלל. נצעק, נפחיד אותם. היו ביניהם כיתות, כיתות. כת אחת, כל הזמן, עוד במצרים, לא הבינה את המהלך הזה שמשה רבינו מוביל, בשם השם. הם אמרו, מה להתגרות באומה הכי גדולה בעולם, החזקה בעולם, וזה יהיה מן רק צרה. וכך, אפילו אחרי שהקדוש ברוך הוא התחיל להראות את האותות והמופתים, ונתן מכה למצרים, דם, צפרדע, קינים, הם עוד יותר התחזקו בדעתם. עכשיו המצרים יעשו לנו צרות נוראות אחרי המכות שהם קיבלו, ואנחנו נסבול עוד יותר ההתגרות הזאת בעמים, בכל העמים. אנחנו עם קטן, חלש, איך אנחנו יכולים ללכת נגד כל העמים? לא תעלה בחומה, אסור לעלות בה, אסור להתגרות עם כל העמים. ועוד מכות הקדוש ברוך הוא מכה את מצרים, והם אומרים אחרת, אומרים צריך, אסור, צריך לסבול את האיסורים, את העבדות, זה מצבנו, אי אפשר ללכת נגד כוחות גדולים מאיתנו, ואנחנו חייבים לוותר, להיכנע, להיות מציאותיים, להיות אנשים ריאליים. וכשהגיעו אחרי כל המכות, וכל ישראל כבר יוצאים ממצרים, עומדים על הים, הם חוזרים על המנגינה שהם רגילים. והם אומרים, נשוב מצרים, מתחילים לשיר שירי שלום. רוצים, אנחנו נחזור, נעבוד אתכם, לא נהיה טובים, לא, 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 נפר את החוקים שלכם, נעשה כמו שאתם. זה, כך הם חשבו, זה מה שצריך לעשות. התחילו לשיר שירי שלום, שירי אחווה, צריכים לחזור למצרים. ויאמר משה אל העם, אל תיראו, התייצבו וראו את ישועת השם. אלה שרצו להתאבד, עזבו, תעמדו. אלה שרצו לחזור מצרים, לחזור למצרים, אמר, כי אשר ראיתם את מצרים היום, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם בכלל. עוד מעט אין מצרים. למה אתם מדברים על לחזור למצרים, שלום? שראיתם את מצרים לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. אלה שרצו לעשות מלחמה, אמר להם השם מלחם לכם. אלה שרצו לצעוק, אמר להם באשתם תחרישון. כאן תהיה הופעה אלוקית בלי עזרת ישראל, בלי השתתפות של ישראל. השם מלחם לכם ואתם תחרישון. היה צורך במאורע הזה שישראל נכנסים למצוקה של אימת מוות, שאין מוצא בכלל, כי המצרים עכשיו כועסים וכל החמת זם שלהם על כל המכות שהם קיבלו במצרים, שממש מצרים נהרסה. ואתם יודעים, והיו שם הרוגים גם חפים מפשע, תינוקות, בחורים, צעירים, לא עשו שום דבר, ונפגעים מה שישראל עשו להם. הם כעסו על זה מאוד מאוד. ועכשיו הם התנפלו על ישראל וישחיתו ויראו ויהרגו את כל ישראל. ועומדים ישראל בפני סכנת מוות איומה. איך אדם יכול מרגיש כשהוא עומד בפני סכנה מוות בטוח? כל תקופת חייו עוברת לנגד עיניו, הוא מתחיל לחשוב עומד בפני פירות הסתלקותו מן העולם. פחד מוות אמיתי כל ישראל עומדים. ולא לוקח זמן ממושך ופתאום הצלה גמורה שאין כמוה, מוחלטת. אין יותר אויב, אין יותר מצרים. השינוי העצום הזה מסכנת מוות איומה לגאולה שלמה, זה היה פעולה של, הם קוראים לזה מכת חשמל. לפעמים יש איזה אנשים חולים, יש להם איזה מבוכה, איזה בלבול, איזה יציבות נפשית, צריך לתת להם מכת חשמל ומחזירים אותם למצב הנורמלי. וגם פה, איך אפשר לעקור את כל הבלבולים הללו, את כל ההשפעות הזרות של המצרים, את כל המחשבות הללו של שלום ושל ויתורים וכדומה. זה יכול להיות רק בדרך אחת, רק באיזה תהליך כזה קיצוני, שמעבר מסכנה איומה של מוות לגאולה שלמה, להצלה שלמה. ונשתחררו כל האנשים מכל המבוכות, מכל הבלבולים, מכל השגיונות שלהם, ורואים את ריבונו של עולם עושה את הנס היותר גדול, שהוא גדול יותר מכל מכות מצרים. וכמובן מיד מתפרצת שירה שאין כמותה. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לשם. אז ישיר משה. שירה שלא נאמרה מיום שנברא העולם. עוד לא הייתה שירה. הגיעה עד השעה הזאת. אז, באותה שעה, פרצה השירה. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לשם. כמו שאומר המדרש, נכון כי שכה מאז. מעולם אתה, אמנם ריבונו שלהם תמיד היה, אבל הוא התיישב על כיסו, מאז ישיר. באותה שעה שישראל ראו את כל הגדולה הזאת. אנחנו כבר אמרנו שעשר המכות במצרים היו שיעורים כלליים, שריבונו שלהם נתן שיעורים כלליים לכלל ישראל, למצרים ולעולם כולו. שיעורים כלליים באמונה. עוד שיעור ועוד שיעור, לראות שיש השם בעולם, ושאין כמוהו בכל הארץ. לאט לאט כל שיעור מוסיף עוד איזה בחינה, לדעת בהתחלה שיש השם, ולדעת שאין כמוני בכל הארץ. כן. אז יש שיעורים כלליים שנותנים כל שבוע, ויש שיעור בשבת תשובה. זה שיעור שנתי, יש שיעור שבועי, יש שיעור שנתי. שיעור, השיעור הזה של קריאת ים סוף, זה היה שיעור של דורות. שיעור שניתן פעם אחת בדורות רבים מאוד. עד הגאולה השלמה. לא, עוד לא היה שיעור כזה, כמו השיעור הזה של קריאת ים סוף. הוא פורץ את השירה, וזו שירה שכל כך גדולה וכל כך עמוקה, שהיא שירה מתמדת. היא לא שירה שחד פעמית פתאום מתעוררים לנוכח הגדולה האלוקית, לנוכח ההופעה הגדולה, לנוכח החסד האלוקי, ופורץ את השירה מהלב באותו רגע, ולאחר כך עובר כמה זמן, זה נשכח. אז ישיר, בלשון עתיד נאמר, ישיר וישיר וישיר וישיר. לא אשר משה ובני ישראל את השירה הזאת לשם. אז ישיר. כל, מאז השירה הזאת נמשכת ונמשכת. ואנחנו באמת נוהגים לומר את השירה הזאת כל יום ויום. זה באופן החיצוני, אבל באופן הפנימי היא קיימת בתוך האומה הישראלית כל הדורות, השירה הזאת. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לשם. את השירה בשלימות אנחנו אומרים בפסוקי דזמרה, אבל את הפסוק האחרון של השירה, השם ימלוך לעולם ועד, אנחנו אומרים כמה פעמים במשך בתפילה. אנחנו אומרים את זה לפני 18, השם ימלוך לעולם ועד. אנחנו אומרים את זה גם בערב. לפחות את הפסוק הזה, השם ימלוך לעולם ועד. שוב פעם בלשון עתידה, השם תמיד ימלוך. ימלוך וימלוך וימלוך וימלוך. זה הלימוד שאנחנו למדנו באותה שעה, שהוא חדר לתוך כל עצמותינו, וכל עצמותינו אומרות כל יום ויום, בערב ובוקר, השם ימלוך לעולם ועד. אולי קצת נרחיב את הדיבור על עניינה של השירה. הגמרא במסכת ערכין בדף י' א', הגמרא אומרת, אמר רב יהודה אמר שמואל, מניין לעיקר שירה מן התורה? שצריך לשיר. לשיר לשם. מניין לעיקר שירה מן התורה שנאמר ושרת בשם השם אלוקיו? מדברים כאן על שירת הלוויים. איזו שירות שבשם, הווי אומר, שירות, כלומר, ושרת בשם השם אלוקיו, איזה שירות שהוא בשם, הווי אומר, זה שירה. בשם, שירות בשם, להזכיר שם שמיים. מתי זה? כשאומרים שירה, מזכירים שם שמיים. אומרת הגמרא, ואם הנשיאות כפיים? שכתוב לשרתו ולברך בשמו, מכלל דברכת כהנים, לאו שירות, שירות הוא. כלומר, כתוב לשרתו וגם לברך. זאת אומרת שהשירות זה דבר אחר, והברכה זה דבר אחר. רמת מאמר, ממקור אחר, יש ללמוד שעיקר שירה מן התורה. שנאמר, כתוב, מאחה, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. איזו עבודה שבשמחה ובטוב לבב? הווי אומר, זה שירה. צריך לעבוד את השם בשמחה ובטוב לבב. איך מגיעים לעבודת השם ממש בשמחה ובטוב לבב? זה כששרים. זה כבר לא נאמר דווקא ללוויים, זה נאמר בכלל. לעבוד את השם צריכים לעבוד את השם בשירה ובטוב לבב, ואיזה שיר, איזה עבודת השם שבשמחה ובטוב לבב, הווי אומר, זו שירה. שואלת הגמרא, ואימא דברי תורה, שכתוב, פיקודי השם ישרים מסמכי לב, גם דברי תורה מסמכים את הלב, אז אולי צריכים לעבוד את השם בלימוד תורה, לא לשיר שירים, סעודה שלישית, להאריך בשירים, או בזמנים אחרים, למה ללמוד צריך, לעסוק בלימוד? אומרת הגמרא, כתוב פיקודי השם ישרים מסמכי לב, מסמכי לב יקרה, טוב לא יקרה. כתוב בשמחה ובטוב לבב, צריך גם בשמחה וגם בטוב לבב. ועל פיקודי השם, על לימוד התורה, כתוב שהם מסמכים, אבל לא כתוב טוב שם. שואלת הגמרא, אולי זה ביקורים? שכתוב ושמחת בכל הטוב, מצוות ביקורים, אולי כאן מקיימים את עבודת השם בשמחה. אומרת הגמרא, כטוב, שם נאמר באמת טוב, ושמחת בכל הטוב, אבל לא כתוב טוב לבב. שמחת בכל הטוב אשר השם אלוקיך נותן לך, טוב לבב זה הלב, שהלב בלב יהיה טוב, זה נאמר רק הפסוק פיקודי השם ישרים, ואהבת השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב, צריך להיות גם בשמחה וגם בטוב לבב, זה רק בשירה. תוספות שואל, אבל גם על תורה נאמר, לקח טוב נתתי לכם, אז גם נאמר בתורה טוב, וגם כתוב מסמכי לב. פיקודי השם ישרים מסמכי לב, וגם כתוב כי לקח טוב נתתי לכם. אז אם כן, בתורה יש גם טוב וגם שמחה. אומר התוספות, ויש לומר, ואחר כמר, מסמך לב, צריך להיות כשיהיה מסמכי לב, סליחה, צריך להיות טוב לבב, כלומר, לא רק טוב, לקח טוב נתתי לכם, טוב בלב. אם כן, מסקנת הגמרא, מדאורייתא, מקור שירה, מניין למקור שירה מן התורה, מהפסוק, ועבד, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב, ואיזו היא עבודה שבשמחה ובטוב לבב, זו שירה. עניינה של השירה, ערך מיוחד, סי של עבודת השם. עבודת הקדוש, עובדים את השם, בשמחה ובטוב לבב. אני כבר פעם הזכרתי, אבל אני רוצה עוד פעם לחזור על הדברים. מובא בפיית השולחן, בהקדמה לפיית השולחן, שכשהגאון מווילנה סיים לחבר את הפירוש על שיר השירים, פירוש עמוק מאוד, הוא היה בשמחה מאוד מאוד גדולה. והיה בדיחה דעתי ושמח בשמחת תורתו. והוא רצה לעשות סיום. והקרא למחותנו ולבנו הגדול, ציווה לסגור חדרו והחלונות סוגרו ביום, הדליקו נרות הרבה, וכאשר סיים פירושו נשא עיניו למרום בדיקות עצומה, בברכה והודעה לשמו הגדול, שהזיקהו להשגת אור כל התורה, בפנימיותה וחוצותיה. כה אמר, כל החוכמות הנצרכים לתורתנו הקדושה וכלולים בה, ידעם כולם לתכליתם, הזכירם חוכמת אלגברה, משולשים, הנדסה, מוסיקה, ושיפחה הרבה מאוד את המוזיקה. היה אומר כי אז כי רוב טעמי תורה וסודות שירי הלווים וסודות תיקוני הזוהר, אי אפשר לידע בלעדה. ועל ידה יכולים לאדם למות בקלות נפשם. מנעימותיה, ויכולים להחיות מתים בסודותיה הגנוזים בתורה. הוא אמר כמה ניגונים וכמה מידות הביא משה רבינו עליו השלום מהר סיני. גם ריבון השלום לימד אותו כמה שירים, כמה ניגונים. תמיד ידענו שהקדוש ברוך הוא לימד אותו תורה. אבל שירים, ניגונים, אומר, ככה, ככה הוא אומר. כמה ניגונים הביא משה רבינו מהר סיני, והשאר מורכבים. הוא בער איכות כל החוכמות, ואמר שהשיגם לתכליתם. מלבד חוכמת הרפואה, שהרבי אמר לו שהוא לא ילמד, כי אז יבואו אליו כל החולים מתרפות אצלו, והוא לא יכל לעסוק בתורה. זה היה משבח מאוד, מה שראינו את מוזיקה. אני רוצה עוד מדרש בעניין זה. המדרש נמצא בפתיחתא דאיכא רבתי בפרק למד. והוא אומר, מצינו ארבע מלכים היו. מה שטבע זה לא טבע זה, ואילו הם. דוד עשה יהושפט וחזקיהו. דוד ביקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לו כוח לרדוף אויביו עד כלותם. כמו שנאמר, ארדוף אויבי ואשיגם, לא אשוב עד כלותם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני עושה כן. אני אסייע בידך בכל בקשתך. עד עוד הכתיב, היקם דוד מהנשף ועד הערב למחרתם. והיה הקדוש ברוך הוא מאיר לו בלילות, כמו שכתוב, כי אתה תאיר נרי. עמד עשה ואמר, אני אין בי כוח להרוג אותם, אלא אני רודף אותם, הוא אמר לקדוש ברוך הוא, ואתה עושה, אתה תהרוג אותם, אני רק יכול לרדוף. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני עושה. שנאמר, וירדפי מסע ועם אשר עמו, ואחר כך כתוב, ויפלו לפני השם. כלומר, עשה רודף, אבל הם נופלים לפני השם. עמד יושפט ואמר, אין בי כוח לא להרוג ולא לרדוף, אלא אני אומר שירה ואתה עושה. פטנט חדש, איך לנצח במלחמות. אני אומר שירה. שנאמר, ובעת החלו ברינה ותהילה, נתן השם הערבים לפני בני עמון, ומואב והסעיר הבאים ליהודה והינקפו. כך היה. הם אומרים שירה, והקדוש ברוך הוא מנצח, עושה להם את המלחמה. עמד חזקיה ואמר, אני אין בי כוח לא להרוג, ולא לרדוף, ולא למר שירה. אני ישן על מיטתי, ואתה עושה, כך אומר לקדוש ברוך הוא, אני לא יכול אפילו, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני עושה, שנאמר בלילה ההוא, ויצא מלאך השם, ויח במחנה אשור. וכל מחנה אשור בלילה אחד כולם מתו. איזה מדרגה גבוהה מכל ארבעת המדרגות הללו. במבט ראשון, חזקיהו, בלי שום דבר, בלי שום קדוש ברוך הוא מסייע. וקורה נס גדול מאוד 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 גדול. אבל כשהם מתבוננים יותר לעומק, וכך אומר הזוהר, דוד, מדרגתו של דוד גדולה מכולם. חזקיהו, מסביר הרב, הוא היה אחרי דורו של אחז, שהוא השפיע השפעות רעות על ישראל, והיה צריך לחזק את האמונה, וחזקיהו רצה, ביקש מריבונו של עולם שיעשה מופת מאוד מאוד גדול כדי לחזק את האמונה מחדש. וזה מה שקרה. זה בגלל ירידת הדורות. היה צורך בפעולה המיוחדת הזאת, בנס העצום הזה, שבלילה, ברגע אחד, מתים כל מחנה סנחריב. במדרגה קצת יותר גבוהה, כלומר מבחינת מה שקרה, אז עמד יושפט שאומר, אני אומר שירה. עניינה של השירה זה הבעה היותר עמוקה ויותר גדולה של הדבקות בריבונו של עולם. תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. אדם צריך להיות דבק בריבונו של עולם. והדבקות צריכה להיות כל כך גדולה עד שמתפרצת מתוך כך שירה. וכשיש דבקות גדולה בריבונו של עולם, ממילא כמובן יש ניצחון. איך מנצחים את האויבים? יש ספר שקוראים לו מעבר יבוק. המעבר, הספר הזה עוסק בעיקר במעבר מהחיים בעולם הזה לחיי החיים בעולם הבא. ושם הוא אומר, מדבר גם כן באחד המקומות על השירה. הוא אומר שעניינה של השירה, אנחנו אמש קצת דיברנו על זה בליל שבת, עניינה של השירה, יש כל בריאה בעולם אומרת שירה, כל אומה בעולם יש לה שר שהוא אומר שירה, כי עניינו של העולם לגלות את ריבונו, את מציאות השם. כל מעשה השם, כל המציאות בעולם לספר מעשה השם. ראו מי ברא אלה. וכל בריאה במיוחדות שלה היא מביאה, ובתוך תוכה כאילו היא שרה להשם. את הגילוי הזה אנחנו יודעים את זה. ועל כן, וכשישראל יודעים לשיר, ישראל עניינם לשיר את השירה, את השירה הכללית, ישראל הם תמצית העולם, עניינם לשיר את השירה הכללית. וזה נאמר בעוד מקום, שאם ישראל יודעים את השירה של אומה מסוימת, את המהות של השירה של אומה מסוימת, בעצם הם תעשו את הנקודה העיקרית של סוד קיומה, ברגע שהם שרים את השירה, ממילא הם כאילו משתלטים על עניינה של האומה, הם לוקחים את השורש שלה, והם מביאים את זה כלפי שמיה, וממילא האומה הזאת נהיה תחתיהם של ישראל. זה אולי מה שעשה יושפט. הוא אמר שירה, את השירה של שצריך באומה שהוא צריך להילחם איתה, וכמו שבני עמון ומואב, אני אומר שירה, אני אומר את השירה, הם יש להם שירה, אני אשיר את השירה הזאת, לא צריך אותה, ממילא הם מתבטלים, אני אשיר את זה עוד יותר טוב מהם, כי הם לא יודעים להעמיק כל כך, אפילו בעניינם עצמם, ואנחנו ישראל יודעים, אנחנו השורש של כל האומות כולם, ולכן על ידי השירה הזאת אני אומר שירה, ואתה עושה את המלחמה בפועל, כי אין להם כבר זכות קיום. וזה עניינו של פרק שירה, שאומרים בכל יום, שכל אחד אומרים את השירה של בעלי החיים, השונים, כל אחד יש לו פסוק מיוחד שכביכול מבטא את מהותו ואת עניינו, וזהו שירתו, ואנחנו ישראל אומרים שירה, ומי שאומר שירה, פרק שירה בכל יום, הוא בן עולם הבא, אבל לא מתכוונים סתם שהוא אומר את זה ככה בשטחיות. הוא צריך להבין מה המשמעות של הדברים האלה. שהוא אומר, הוא אומר את התוכן הפנימי, את השורש היסודי של כל בריאה שיש בעולם, של כלל הבריאות, כי לא מביאים שם את כל פרטי הבריאה, כי יש אלפי סוגי בריאות, אבל יש כללים של, יש בעלי חיים, יש חיות, יש בהמות, יש עופות, יש דגים, יש בים וכדומה, יש בריאות שונות. תמצית מזה באים בפרק שירה, כשאדם יודע לכוון את זה, אז הוא ממש מכיר את עניינו של כל הבריאה כולה ומעלה אותה אל שורשה, אל מקורה. ובזה הוא מנצח את הכל. מתעלה על הכל, יכול להשפיע על הכל. ואז ישיר. זאת השירה הכללית. השירה שמביאה כל העולם כולו, חרדו וראו ונוכחו בקריאת ים סוף. כל המימות שבעולם נפקעו, חזל אומרים לנו. אתה, זה רעידת אדמה מתפשטת, לא היה רק פה באזור הזה של ים סוף, אלא ממש, זה זעזע את כל העולם כולו. ריבונו של עולם מוציא את ישראל ממצרים, ריבונו של עולם מציל את ישראל ומטביע את מצרים. והגדולה האלוקית מתגלה בכל תפארתיו, הימינו בהשם משה עבדו. ואז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לשם. על כן שאנחנו אומרים אז ישיר בכל יום, צריך לחוש את זה בפועל. צריך להרגיש שאנחנו עומדים על הים, רואים את המאורע כאילו לנגד עינינו, ואומרים את השירה הזאת עומק הלב, כאילו אנחנו נוכחים במציאות הזאת, ובאמת הנשמה הפנימית שבתוכנו היא הייתה נוכחת. ורק צריכים את העומק הפנימי הזה להוציא מן הכוח אל הפועל. זה היה סי מאז יציאת מצרים, סי חדש של עלייה. והקדוש ברוך הוא ממשיך לרומם את ישראל ולהעלות אותו ממדרגה למדרגה. נגמר הפרק הזה של קריאת ים סוף. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, צריך ללכת הלאה לקראת הר סיני. ואומרת התורה, ויסה משה את ישראל מים סוף ויצאו אל מדבר שור וכו'. ויסה משה, הוא הכריח אותם ללכת מן הים. חכמנו זיכרונם לברכה במדרש אומרים שהם רצו, היה שם ביזת הים. כמה שהם אספו, 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 לא גמרו לאסוף. עצו עוד. והיה צריך בכוח להזיז אותם. תודה, מספיק. צריך ללכת למתן תורה. צריך ללכת להר סיני. ויסה משה, כופה אותם לזוז ממקומם. הזוהר מפרש אחרת. הזוהר אומר, ויסה משה, ישראל לא רצו לעזוב את המעמד הזה. פה היה מעמד גדול כזה, של קריאת ים סוף, שהם לא רצו לעזוב את הגובה הזה, הגובה הרוחני הזה, וללכת עכשיו לעזוב את המקום שנתגלה בו היד השם הגדולה. והיה צריך משה להגיד להם, תראו, עוד יהיו עוד דברים גדולים, מתן תורה, הוא צריך לשכנע אותם, לזוז מן המקום. לכשתמצא לומר, אני חושב שאפשר לומר, שאין מחלוקת בין דברי חכמים במדרש ובין דברי הזוהר. היו כאלה והיו כאלה. היו כאלה שעמדו על ים סוף וראו את הגדולה האלוקית ולא רצו לעזוב. והיו כאלה שאספו את הביזה ולא רצו להפסיק. והיה צריך להכריח את שתי הקבוצות האלה ללכת. הזוהר תעסק בדברים באותם הגדולים שרצו את הגובה הרוחני שהיה שם. במדרש, גם בחלק האחר שהיה בישראל, שהיה צריך להסיע אותם מביזת הים. הולכים במדבר, אין אוכל, והנה ריבונו של עולם עושה נס גדול, אולי הוא לא פחות מניסים אחרים שנעשו, מבחינת ההצטברות שלו. 40 שנה במדבר יורד מן. מקום, מדבר שאין אין אוכל, ואין ממה להתפרנס. עם גדול, 60 ריבו גברים, מ-20 ועד גיל 60. זאת אומרת שזה כמה מיליונים של נפשות, וכל יום יורד מן. חז"ל אומרים לנו שלא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן, שניים להם אוכלי תרומה. במבט ראשון לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן, זה באופן טכני. אם לא צריכים לעבוד, אפשר לשבת ללמוד, יורד כל בוקר מן, וגם שמלתך לא בלתה מעליך, ורגלך לא בצקע, בגדים הם מתחדשים, הם לא מתיישנים, לא צריכים ללכת לקנות בגדים חדשים, אפשר לשבת ללמוד. אברכים בכולל 40 שנה, בלי שום תרדות של פרנסה. לא ניתנה תורה אל אוכלי המן. מי שצריך, יש עליו עול של פרנסה, זה מכביד עליו וקשה לו מאוד לעמול בתורה ולשקוע בתורה. ומת אולי יותר עמוק. אמן, הוא היה כזרה גת, לא היה לו בכלל צורה, הוא היה כנראה משהו שקוף כזה. אמנם כל הטעמים שרצו לטעום, חז"ל אומרים שאפשר היה לטעום, אבל המראה שלו לא היה, רצו לטעום טעם בשר, לא היה לזה מראה של בשר, היה משהו לבן כזה, לא מרשים, משהו רוחני. המן היה אוכל מן השמיים. איך היו מברכים על המן? המוציא לחם מן השמיים. לא יכולנו להגיד המוציא לחם מן הארץ. זה היה מן שיורד מן השמיים. והוא רוחני. והוא מזכך את כל הגוף. וחז"ל אומרים לנו במסכת יומא שלא היו צריכים להתפנות. כי המן היה, לא היה בו שום פסולת. כל מה שאכלו, הגוף צריך את זה. לא היה שום דבר מיותר. שואלת הגמרא, אז מה זה שכתוב שיתד תהיה לך על הזנך, יצאת חוץ המחנה, בשמה לצאת חוץ המחנה, אם המן כולו נבלע בכל האיברים. לחם אבירים אכל איש, אומרים חז"ל, לחם שנבלע ב-248 איברים. לא היה שום דבר מיותר. זה ממה שהם קנו בקיוסקים בדרך. הסופרים, אני יודע, ככה אומרים חז"ל. מה שהם קנו אצל אחרים, היה בזה גם פסולת. אבל המן, לא היה שום פסולת. היה כולו נצרח, כל מה שיש בו, הגוף צריך אותו. לא היה שום דבר מיותר. זה היה אוכל רוחני. אוכל שמרומם. לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן. מי שרוצה לגדול בתורה, להתעלות בתורה, הוא צריך שהאוכל שלו יהיה אוכל זך, אוכל שמרומם, אוכל שמרים אותו לרמה של התורה, כי התורה היא אלוקית, התורה היא רוחנית, וצריך להיות מתאים לתורה. ואדם עם רצונות גשמיים, עם חומרני, הוא לא יכול להיות דבק בתורה. אדם אומר, אוכל מן, המן מזכך את כל הגוף, מזכך את כל הנפש, ואדם נהיה מתאים לעסוק בתורה. וגם אחרי אכילת המן, כן, צריך לאכול את כל אוכל כמו שמן, כי מה מיוחד באכילת המן? שזה, ראו שזה מת השם. אתה אוכל אוכל שריבונו של עולם נתן לך. אתה יושב על שולחנו של מקום ואוכל. ואם אדם מכיר שכל אוכל שהוא אוכל, זה הוא אוכל משולחנו של מקום, זה מכשיר אותו באמת לעסוק בתורה. שניים להם אוכלי תרומה. תרומה היא קדושה. האוכל אוכל של קודש, אז הוא גם כן מתרומם, ויכול לעסוק בתורה, בתארה, ברוממות, בקדושה. אם ככה נשאלת השאלה, אז כשישראל מגיעים לארץ ישראל, היה מתאים מאוד שיהיה מן בארץ ישראל. אם במדבר המרוחק מקדושה יורד מן, בארץ ישראל בוודאי ובוודאי שצריך להיות מן, שישראל יאכלו מהמן ביותם בארץ ישראל. והתשובה לכך, פירות ארץ ישראל עוד יותר טובים ממן. במדבר ירד מן, כי המדבר הוא רחוק רחוק מאוד מקדושה. ומה שאם אפשר היה שיהיה איזה גידולים במדבר, הם לא יוכלו לספוק את הקדושה. ולכן היה צריך שירד מן מהשמיים. אבל בארץ ישראל, שהיא ארץ השם, הפירות של ארץ ישראל יכולים, יש בהם הקליטה של הקדושה האלוקית, והם יש להם את אותו התוכן ומעלה ממה שיש, ממה שהיה למן. ולכן בארץ ישראל לא צריך לרדת מן. וסיום הפרשה, מלחמה עם עמלק. גם פה אנחנו יכולים להסתכל על פריצת המלחמה הזאת בשני פנים. עמלק חוצפנים, רואים את כל הניסים שהקדוש ברוך הוא עושה והולכים להילחם בישראל, מטורפים. מה עלה בדעתם? הם, וחז"ל מגנים את זה, קפצו ראשונים למים החמים, להיאבק בישראל, כאילו להורות דרך לכל עמים, אפשר לנסות להילחם בישראל. ויבוא עמלק וילחם ישראל ברפידים. חז"ל אומרים לנו שעמלק בא להילחם ישראל ברפידים, ברפידים שרפו ידי מן התורה. היה איזו חולשה בדרך. וכשיש חולשה, בא עמלק. זהו צד אחד. ואפשר לומר שעד רבה, שישראל הגיעו למדרגה כזאת, שכבר יכלו להילחם בעמלק. עמלק צריך לסלק אותו מן העולם. כל עוד שהוא נמצא בעולם, אז אין שם השם שלם. וטוב היה המפגש הזה שישראל מתחילים את המלחמה בעמלק. אומנם המלחמה הזאת לא נגמרת. מלחמה להשם בעמלק דור דור. עד ימות המשיח. אבל התחילה הקרב, והיה ניצחון ראשון. לא גמור. נשארו עוד שיריים מעמלק, ובמשך כל הדורות הם עדיין מציקים לישראל. אבל זה האתגר, זה התפקיד של ישראל, להילחם בעמלק עד כלותם. למחוק אותם מתחת השמיים. למחוק את הרע שאין לו תיקון. את הרע שהוא מעכב את תופעת הטוב בעולם, את תופעה השלימה של ריבונו של עולם. את תופעת כיסא השם בשלמותו. כי יד על כסיה מלחמה להשם בעמלק מדור דור. אין הכיסא שלם כל עוד שיש עמלק בעולם. עמלק, אנחנו נלחמנו את המלחמה ממשית. יצאנו ממצרים, המלחמה עם המצרים, זה ריבונו שלהם עשה את המלחמה. הוא קרא את הים והוא שיקה אותם, את המצרים בתוכו, ואנחנו, ואתם תח הראשון, אנחנו לא עשינו שום דבר. הפעולה הראשונה שאנחנו נצטווינו להיות שותפים כביכול למלחמה הזאת, למלחמה השם בעמלק, כי אנחנו קוראים מה שכתוב בתורה, טוב זאת ויאמר השם אל משה, טוב זאת זיכרון בספר ושים באוזני יהושע, כי מחו אמחה. ריבונו של עולם אומר, אני אמחה את זכר עמלק, לא כמו שכתוב בפרשה של במצוות זכור את אשר עשה לך עמלק, ששם כתוב תמחה את זכר עמלק, אתה תמחה. פה כתוב שים זאת באוזני יהושע, כי מחו אמחה את זכר עמלק, ריבונו של עולם אמחה. והוא מצווה אותנו להיות שותפים במחייה הזאת. אנחנו נהיים שותפים בפועל, במעשה, השתתפות במעשה. כמו, אני רוצה לחזור לנקודה הזאת שאני אמרתי, שדוד, מתוך הארבעה המלכים שהזכרנו, דוד עולה על כולם לפי דעת הזוהר, כי הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא שיעזור לו להילחם, הוא גם נלחם בעמלק דוד, יעזור לו להילחם עד כלותם. הוא רוצה להיות שותף עם הקדוש ברוך הוא בהופעת שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. הוא מבקש סייעתא דשמיא. אי אפשר בלי סייעתא דשמיא. אבל הוא לא רוצה לעמוד ומחריש ושהקדוש ברוך הוא יעשה את הכל, אלא אנחנו רוצים להיות שותפים. וזאת המדרגה היותר גדולה. לרומם את המציאות, ושכל המציאות כולה היא תדבר את דבר השם. מלחמה טבעית וניצחון טבעי, והופעת השם שמיים בתוך המציאות, בתוך הטבע. זהו הניצחון הראשון על עמלק. מלחמה כפשוטה. גם כן כמובן עם ידי משה. יש מלחמה, כל מלחמה הישראלית חייבת להיות באופן כזה. שמשה, כאשר ירים משה את ידו וגבר ישראל. וכי ידיו של משה עושות מלחמה, או שוברות מלחמה, אלא בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה, ומכוונים את ליבם לאביהם שבשמיים, היו מתגברים. נו, אז היה צריך להיות כתוב בתורה, לא כשהיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל, וכאשר ישראל מסתכלים כלפי מעלה וגבר ישראל. מה זה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל? כאשר כתוצאה מהרמת הידיים, ישראל מסתכלים כלפי מעלה. אבל באמת זה דבר אחד. משה הוא מייצג את כל ישראל. הוא מרומם את ההסתכלות של ישראל כלפי מעלה, וכולם כתוצאה מזה מסתכלים כלפי מעלה. כאשר משה מרים ידיו, גבר ישראל, כי הרמת הידיים של משה זה הרמת העיניים של כל ישראל, זה ההסתכלות של כל ישראל, מסתכלים כלפי מעלה ומכבדים ליבם לאביהם שבשמיים. אז היו מתגברים. צריכים את כמובן את הפנייה לריבונו של עולם, ויחד עם זה את המלחמה בה בפועל. וזה עניינה של מלחמת עמלק, שהיא מדור לדור, עד הדור האחרון, דור הגולה, שבו תהיה גמר המלחמה הזאת, ביאור הרע מן העולם לחלוטין, על ידי ישראל, בסייעת הדשמיים. פרשה הזאת היא מדברת אלינו לדור שלנו, כמובן לתקופה שאנחנו נמצאים, מוראות שאנחנו נפגשים איתם מעין אחרית כראשית, התמודדויות שאנחנו מתמודדים וריבונו של עולם מסייע בידינו, ואנחנו צריכים לראות שהקשיים שאנחנו נפגשים איתם הם בשביל שאמר פרעה נבוכים הם בארץ וסגר עליהם המדבר. זה הכל בשביל כדי להראות את יד השם הגדולה והנטויה. והסדר הוא חייב להיות באופן כזה שיהיה כאילו איזה מין קושי, וכשיוצאים מקושי רואים את הגדלות. אם לא יוצאים מקושי, לפעמים לא רואים את הגדולה האלוקית. רק מתוך המעבר הזה, מהשעבוד לגאולה, מהצרה לרווחה, אז פוגשים את הגאולה. וכך כל הפרשה שלנו, אין מים לשתות. הקדוש ברוך הוא מחכה שירגישו שאין מים. מים זה לא מלבד בא. אין בטבע מים. אין במציאות שום דבר. רק כשהקדוש ברוך הוא נותן. אין אוכל לאכול, צועקים. אין אוכל. למה זה מגיע לידי כך שישראל צועקים וישראל מגיעים למצב כזה של 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 ייאוש ושל טרוניה כביכול על ריבונו של עולם ועל משה, ולא עלינו תלונותיכם כי מה לשם תלונות, אנחנו מה כי תלינו עלינו? למה זה מגיע לידי כך שישראל יראו שריבונו של עולם הוא נותן את הכל? זה לא מלבד. מה אתם חושבים? שאוכל, אדם ש... מה שיש לו אוכל זה בדרך הטבע? כל המציאות היא, יש איזה טבע שבלי שריבונו שלה מקיים אותו? ועוד שלב ועוד שלב, כל פעם שיעור. שיעור, תתרגלו לדעת שהכל הוא מת השם. שום דבר לא בא מלבד. וההתרגלות הזאת היא חייבת להיות כדי להבין את הדבר הזה, שמקודם אתה מרגיש צמא, ועוד מעט אתה מרגיש שאתה מת מצמא. והנה רק הקדוש ברוך הוא מוציא לך מים מן הסלע. הקדוש ברוך הוא עושה את המים, וכל המים שבעולם הוא עושה, לא רק עכשיו, הכל מת השם. רעבים רוצים לחזור למצרים, לא יודעים מה לעשות, ניתן מה פתאום מותנו במדבר, למות במדבר, והנה הקדוש ברוך הוא נותן מן. פתאום מתגלה יד השם. כל יום בבוקר, כל יום נגמר האוכל בערב, מה יהיה מחר בבוקר? ריבונו שם בחר בבוקר מוריד מן, וזה מעצים את האמונה. ומכאן ההסתכלות על כל המורות שקורים בעולם וכל הקשיים שקורים בעולם, שהם קשיים שבאים ללמד אותנו שהישועה, שהכל הוא מאת השם. וגם אנחנו מתפללים שבעזרת השם יהיה אחרית כראשית, שבמהרה וברחמים נגאל גאולה שלמה.